קשר את כל שידורי תורה היום, שיהיו בפרשת השבוע, מעט הרב אמנון בזק. לפני כן, אני לוקח דקה להזכיר, אנחנו עכשיו בשבוע התרמה. קשת היא תוכנית שתלויה לגמרי במאזיניה. זאת קהילת מאזינים. אין עוד מקור, אין מכון, אין מוסד, אין ממשלה שעומדת מאחורי קשת. כל השידורים הם על חשבון, הם על בסיס המאזינים, קהילת המאזינים. פעם בשנה, שבוע אחד בשנה, אנחנו לוקחים כמה דקות מתלמוד תורה נטו, כדי לדבר על קמח. אם אין קמח, אין תורה. השבוע הזה אנחנו מחכים. מספרי הטלפון, מספר טלפון בארץ, 0-522-606-454, להתקשר. אפשר למסור פרטי כרטיס אשראי ולתרום. אפשר לשלוח בדואר לישיבת הר עציון, אלון שבות, גוש עציון, 90433. מי שיש לו כרטיס בינלאומי יכול גם לתרום דרך האינטרנט באתר. אבל אנחנו מחכים כל השנה, אתם שומעים מאיתנו 5 פעמים בשבוע, 43 שבועות בשנה. עכשיו אנחנו מחכים לשמוע מכם. תתרמו לפי מה שנראה לכם. תעשו את החשבון. 5 פעמים בשבוע שומעים שיעור. כמה זה שווה לפתוח ולשמוע שיעור אחד. תכפיל ב-200, מעל 200 שיעורים לשנה. אנחנו לא מנג'זים בשום הזדמנות אחרת בשנה. רק בשבוע הזה מחכים לשמוע, מחכים לתמיכתכם, כדי שתהיה לנו עוד שנה ועוד שנה של השידורים האלו, של התוכנית הנפלאה הזאת, שממשיכה להרביץ תורה למאות מאות מאות אנשים שכבר שומעים כל יום, כמעט 1,000 אנשים שומעים כל יום, והדבר תלוי בכם. שיעור בפרשת השבוע, כל טוב.
שלום וברכה. במחצית השנייה של ספר בראשית, אנחנו קוראים על תהליך התשובה שעובר על בני יעקב. למעשה, תהליך התשובה הזה מתחיל כבר מרחל, כפי שדיברנו בפרשת וישלח. ואחר כך, בני יעקב, שעוברים תהליך קשה של כמה וכמה מעשים חמורים, מתקנים כל אחד את המעשה בדרכו שלו. הראשון לשווים הוא ראובן, שניסה למנוע את מכירת יוסף, ובכך תיקן את חטאו בפרשת בלהה. אחר כך יהודה, כבר עמדנו על התנהגותו בפרשת תמר, ועל נכונותו לשבת כעבד תמורת בנימין. ובסופו של דבר האחים כולם עברו את תהליך התשובה שבו הם עיקו על חטא מכירת יוסף ואמרו אבל אשמים אנחנו. היום כשאנחנו נדבר על פרשת ויחי, אני רוצה באמת לבחון את השאלה האם תהליך דומה עובר גם על יוסף עצמו. האם גם אצל יוסף ניתן לראות תהליך של תיקון ותשובה על מעשים שגם הוא, מעשים לא רואים שגם הוא עשה בתחילת דרכו. החטאים של יוסף מתוארים בתחילת פרשת וישב, וניתן לסווג אותם לשלושה סוגים. ראשית, הלשון הרע שהוא דיבר על האחים שלו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. רש"י שם כתב שכל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו. רש"י באמת עומד על כך שהיה מידה כנגד מידה, בגלל שהוא אמר לאביו שאחיו היו אוכלים עבר מן החי ומזלזלים בבני השפחות וכו', ובכל דבר הוא באמת שילם את המחיר. אבל זה ברור שויוסף ודיבתם ראה אל אביהם, זהו חטא כדברי רש"י. אבל ישנן נקודות נוספות שבעייתיות בתחילת דרכו של יוסף. כל הסיפור של החלומות שיוסף מספר, הוא לא מזכיר בו בכלל שם שמיים. הוא מתייחס לחלומות לא מתוך תפיסה של מהלך תוכנית אלוקית כוללת, אלא מתוך מבט אישי צר, הנה תסובן על אומותיכם ותשתחוון על אולומתי, השמש והריח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ההתייחסות לחלומות האלה היא התייחסות מאוד אישית, אגוצנטרית, שאין לה דבר וחצי דבר עם הקדוש ברוך הוא. מעבר לזה, וזו כבר הנקודה השלישית, בסיפור לאחים וליעקב הייתה גם התרברבות ופגיעה במשפחה, וזה באמת הביא רק להחמרת היחס של האחים כלפיו, ויוסיפו עוד צנות או על חלומותיו ועל דבריו. וגם על חלומותיו וגם על דבריו, אומר הרמב"ן, שם היו שונאים אותו גם על החלומות שהוא חולם וגם על זה שהוא מספר להם את החלומות האלה. גם אביו גוער בו, מה החלום הזה אשר חלמת? תחילת דרכו של יוסף, אם כן, מתוארת בצורה בעייתית. והשאלה היא, האם גם יוסף במהלך הדרך, מאז ועד פרשתנו, מתקן את דרכו? התיקון הראשון שאנחנו מוצאים מתייחס לחטא השני שהזכרנו, ההתעלמות של יוסף מכך שהחלומות הם חלק מדבר השם וראייתם בצורה אינטרסנטית צרה. בחלומות אחרים שיוסף התבקש לפתור, הוא כבר באמת נקט בסגנון אחר לגמרי. כך כשפנו אליו שר המשקים ושר האופים, סוף פרשת וישב, הוא אומר, הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. וכך גם ביתר פירוט, כשהוא אומר לפני פרעו, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעו, ואת אשר אלוקים עושה יגיד לפרעו, הוא חוזר על זה פעמיים, וגם אומר, נכון הדבר מעם האלוקים, וממהר האלוקים לעשותו. ניתן לומר שבדרך הקשה והמפותלת שעבר יוסף, מאז שהוא היה עמוק בבירה עמיקתה, והידרדר משם, התגלגל משם לבית פוטיפר, מבית פוטיפר לבית הסוהר, ובשנתיים הנוספות שהוא היה בבית הסוהר, במשך כל התקופה הארוכה הזאת הבין יוסף שהכל בידי שמיים, ושהאדם הוא רק חלק מתוכנית אלוקית נרחבת ומפורטת. הדרך להתגשמות של החלומות הללו עלולה להיות קשה, ובסופו של דבר יוסף מבין בפרשת ויגש שלא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים וישימני לאב לפרעה וכולי, וכמו שהוא אומר גם בפרשתנו, אלוהים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה לאחיות ארם רב. לא סתם שמש וירח משתחווים לי, לא תסובן על אומותיכם ותשתחוון על אולומתי, לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים, אלוהים חשבה לטובה. אז כאן בנקודה הזאת מתקן יוסף את ההתעלמות הראשונית שלו מכך שהחלומות בעצם הם חלק מרצון השם ומתוכנית אלוקית כוללת. אני רוצה לעבור מכאן לנקודה שנייה שקשורה לסוף פרשת ויגש. פרשת ויגש מסתיימת בסיפור מוזר כשלעצמו. לא נוגע בכלל לסיפור של יוסף והאחים. אחרי שכבר יוסף הושיב את אביו ואת אחיו בארץ גושן, אז ישנו תיאור שבו מסתיימת פרשת ויגש בכל מיני פירוט של יחסי יוסף עם המצרים. אחרי שיוסף צובר את כל הכסף שנמצא בארץ מצרים, נגמר הכסף, אין יותר כסף במצרים, ואז המצרים באים ליוסף ואומרים, אבא לנו לחם, אין לנו כסף. אז הוא אומר להם, טוב, אין כסף, תביאו את מקניכם. אז הם מביאים את מקניהם ליוסף, ונותן להם יוסף לחם בתמורת כל המקנה, והנעלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא. מקריאת הפסוקים עולה רושם של יחס קר ומנוכר מצידו של יוסף כלפי תושבי מצרים שגובים ברעב. יוסף מנצל את השליטה שהוא רכש על התבואה כדי לרוקן כליל את אנשי מצרים מהנכסים שלהם. באמת, לאחר שהוא לקח מהם כבר את כל הרכוש שלהם, כבר לא נשאר להם כלום, אז הם באים ליוסף ומתחננים אליו, לא נכחד מאדוני, טעם הכסף ומקנה הבהמה, לא נשאר לפני אדוני, בלתי עם גבייתנו ואדמתנו. אז למה למות לעיניך? גם אנחנו, גם אדמתנו, קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע ונחיה ולא נמות. כן, המצרים מציעים ליוסף להפוך לעבדי פרעה, חסרי אדמות וזכויות של בני חורים, וכל זה כדי לקבל את המינימום שאותו גם עבד מקבל, אוכל. בהתחלה יוסף מקבל את ההצעה. כאן יש תופעה מעניינת. התגובה הראשונית של יוסף לזה היא, ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מכרו מצרים איש שדהו, כי חזק עליהם הרעב, ותהי הארץ לפרעה, ואת העם העביר אותו להרים. העברת העם להרים היא בעצם תוצאה טבעית של העובדה שהוא קנה מהם את כל אדמות מצרים, אז אין יותר שום זיקה בינם לבין אדמתם, וכדי להוכיח, כמו שאומר רשי, שאין להם עוד חלק בארץ, אז הוא לקח את כל האנשים, העביר אותם מעיר לעיר, ובעצם הפך אותם להיות פליטים חסרי כל אדמה. אבל פתאום מתרחש מהפך בכל יחסו של יוסף. אחרי שהוא כבר קנה את הכל, ואחרי שנראה שהמצב של האנשים האלה במצרים לא יכול להיות יותר גרוע, פתאום אומר יוסף אל העם כך, הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה, הן לכם זרע וזרעתם את האדמה, והיה בתבואות ונתתם חמישית לפרעה, וארבע הידות תהיה לכם לזרע השדה ולאוכלכם ולאשר בבתכם ולאכול לטפכם. מה פשר השינוי הזה? אם בהתחלה קיבל יוסף את ההצעה של העם בשמחה, להתנתק מהאדמות ולהיות עבדים לפרעה, אז למה פתאום מחזיר יוסף את המצרים לאדמות בתנאים שהם בהחלט סבירים, שסך הכל ייתנו חמישית לפרעה? אני חושב שבאמת חל שינוי אצל יוסף. ובאמת ברגע הראשון יוסף היה כבול באותה תחושת עוצמה שהייתה בידיו, שביטאה שליטה מוחלטת בכל רכוש מצרים. אבל במחשבה שנייה יוסף הבין שעוצמה כל כך גדולה היא לא בהכרח דבר חיובי, ועושר שמור לבעליו לרעתו. באמת, הרי יום אחד יסתיימו השנות הרעב. האם שנות השיעבוד וההשפלה שהמצרים עברו תחת יוסף, או יעברו תחת יוסף, לא ייצרו אצלהם רגשי תרעומת שבשלב מסוים עלולים להתפוצץ ולהביא למרד של ממש? אני חושב שאצל יוסף היה איזשהו סוויץ' שהוא עשה, ולכן הוא חזר מהכוונות הראשונות, והציע לעם תוכנית כלכלית נוחה שהם באמת לא חלמו עליה, והם מאוד שמחו לשמוע אותה, כן? הרי הפרשה מסתיימת שהם אומרים לו, החייתנו והיינו עבדים לפרעו. המצרים נשים לב, מציעים בפעם השנייה כבר להיות עבדים לפרעו, אבל בהבדל עצום. אם בפעם הראשונה הם אמרו לו, למה נמות לעיניך, גם אנחנו גם אדמתנו, קנה אותנו ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה. זה הייתה אמירה מתוך מצוקה, מחוסר ברירה, ובוודאי מחוסר הזדהות. בעומת זאת, בסוף הפרשה, כשאמרים לו, החייתנו, נמצחן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה, זה כבר הם אומרים מתוך רגשות תודה ונאמנות, ומכאן גם החשש שמה בסופו של דבר הם יבעטו בשלטון, זה כבר לא קיים, כי ההפך, הם כרגע בתחושה של הכרה טובה לתנאים הנוחים שהם קיבלו מהשלטון. אז כשהרמב"ן התייחס לכל הפרשה הזאת של יחסי יוסף והמצרים, הוא כתב שהפרשה הזאת בעצם באה כדי להודיע את מעלות יוסף בחוכמה, בתבונה ובדעת. אבל אני חושב שהמסר שהפרשה הוא גם בנקודה נוספת, המסר הוא השינוי שעבר יוסף ואת ההכרה בכך שלכוח ולעוצמה ולגאווה יש מחיר. ושצריך לדעת לא להשתמש בכוח שיש לך, אפילו אם הוא בידך. ובזה היה תיקון ליוסף על מה שראינו מקודם, של הדיבורים וההתרברבות שלו לצורך, שהייתה בסיפור של החלומות לאביו ולאחיו. גם כאשר יש לך הבטחות וחלומות על שלטון גדול, לא צריכים ללכת ולספר אותם, כיוון שגם כשבפועל יהיה בידך את השלטון הגדול הזה, וכל העולם כולו ישתחווה לך, גם אז אתה בעצם יודע שיש מגבלות לכוח, ושהקשר שיש לך עם אנשים, והיחס של אנשים כלפיך, חשוב הרבה יותר מהעובדה המציאותית, האובייקטיבית לכאורה, שאתה שולט באנשים האלה. ואני חושב שכל הסיפור הזה של יוסף והמצרים, בא לבטא את התיקון של יוסף גם בנקודה הזאת. דברים האלה קשורים לפרשיות קודמות, לתשובות שראינו, תשובתו של יוסף על שניים מתוך שלושת הדברים שעמדנו עליהם בתחילה. ואני רוצה לעמוד כאן ומכאן בהמשך על התיקון השלישי שיש ליוסף, על החטא הראשון שהזכרנו, על ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, את הלשון הרע שהוא דיבר על אחיו. כאן אנחנו מגיעים למה שמופיע בסוף הפרשה שלנו. ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ואז הם באים ליוסף ואומרים לו, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך, ואתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך. זאת הבקשה שהם פונים אל יוסף. ואז מסופר, ויבכי יוסף בדברם אליו. מדוע בכה יוסף? השאלה הזאת, לדעתי, תלויה בשאלה הרבה יותר רחבה, והיא, האם באמת ידע יעקב אי פעם בחייו, מה באמת קרה ליוסף ואת כל הסיפור על מכירתו של יוסף בידי אחיו? אני אקרא דברים שאומר הרמב"ן בפרק ממ"ה, הוא כותב שם כך, יראה לי על דרך הפשט, שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי אחיו מכרו את יוסף. אבל חשב כי היה תורה בשדה, והמוצאים אותו לקחו ומכרו אותו אל מצרים, כי אחיו לא רצו להגיד לו חטאתם, אף כי יראו לנפשם, פן יקצוף ויקללם, ויוסף במוסרו הטוב לא רצה להגיד לו. ולכך נאמר, ויצוו אל יוסף למור, אביך ציווה לפני מותו. ואילו ידע יעקב בעניין הזה, היה ראוי, ראוי להם שיחלו פני אביהם במותו לצוות את יוסף מפיו, כי יישא פניו ולא ימרה את דברו, ולא היו בסכנה ולא יצטרכו לבדות מליבן דברים. הרמב"ן מוכיח מהעובדה שהאחים באו ליוסף וציטטו כביכול את אביהם, ולא כמו הדבר הגיוני יותר, שהם היו מבקשים מיעקב שהוא בעצמו יצווה את יוסף, הוא הוכיח שיעקב לא ידע בעצם עד סוף ימיו על מכירת יוסף. לאור זה נראה שבחייתו של יוסף הייתה משום שהוא ידע מה שהאחים לא ידעו, שמה שהאחים מספרים לו לא רק שזה לא נכון, אלא שזה גם לא יכול להיות נכון. הפנייה של האחים נבעה מתוך הכרה ברורה שיוסף סיפר לאביו על הנסיבות שבהם הוא התגלגל למצרים. אבל האחים טעו. הבכי של יוסף נבע בעיקר בגלל שהוא הבין שהאחים שלו לא מאמינים לו, ושהאחים שלו חשבו שזה שהוא התנהג אליהם יפה היה רק בחיי אביו, ועכשיו אחרי מותו של אביו הוא ינקום בהם. והם לא קלטו את האמת הגדולה, שבסופו של דבר יוסף לא סיפר לאביו אף פעם מדוע הוא באמת מה קרה לו ומדוע הוא באמת נעלם למשך כל השנים האלה. התורה באמת לא מספרת מה כן אמר יוסף לאביו לגבי הנסיבות של העלמותו והיעדרותו הארוכה במשך כל כך הרבה שנים. אבל אני רוצה לקרוא דברים שכותב המדרש פסיקתא רבתי, שמתאר בצורה מאוד מעניינת את הנקודה הזאת שדיברנו עליה. אומר המדרש כך, כיוון שהרגישו ביעקב שחולה, באו והודיעו ליוסף. כן, הרי למעשה המדרש כאן בא לענות על שאלה קשה. כתוב אצלנו בפרשה שויגד ליוסף ויגד ליוסף סליחה כתוב בפרשה ש הנה אביך חולה והוא נאמר לו פתאום ש... ויומר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרים. מה, איך יכול להיות שיעקב רק אומרים לו, והוא שומע שמועה שאביו חולה? והרי כל שבחו של יוסף, אומר המדרש, היה מפליג על כבוד אביו, ולא נכנס אצלו בכל שעה, שאילולא שבאו אחרים ואמרו לו, אביו חולה לא היה יודע. אלא להודיעך צדקו. שלא רצה להתייחד עם אביו, שלא יאמר לו, האח עשו בך אחיך ומקללם, לפיכך לא היה הולך אצל אביו בכל שעה. כן, המדרש מתאר שיוסף נמנע מלהתייחד עם אביו, למרות הכבוד הגדול שהוא רכש לו, כדי שהוא לא יהיה ביחידות עם יעקב, ויעקב יגיד לו, האח עשו בך אחיך ומקללם. הרעיון, אני חושב, במדרש הזה באמת מביא את... צדקותו של יוסף לידי ביטוי שלא רצה להיות עם אביו ולספר לו מה קרה לו. אם באמת הדברים שאמרנו נכונים, אז בכך מגיעה התשובה של יוסף לסיעה. אם בתחילת דרכו יוסף הביא דיבתם רעה אל אביהם, כן, כמו שרשי אמר, כל דבר רע שהיה רואה בהם היה מגיד לאביו, הרי שכעת בשעה שהיה יכול יוסף להביא לאביו את אם כל הדיבות הרעות, שהוא יכול היה לומר, אם הרי היה מספר לאביו את כל מה שקרה לו באמת, מה הוא היה עושה? הוא היה בוודאי מבטל את כל ירושת הבנים, דוחה את כולם ומשאיר הכל ליוסף, הן במובן הרוחני, הן במובן הכלכלי. אבל יוסף לא עשה את זה, אלא שמר את הסוד הנורא לעצמו. ובכך תיקן יוסף גם את החטא הראשון של הבאת הדיבה הרעה של האחים ליעקב. האמת היא שמה שאמרנו, לכאורה איננו פשוט, והוא בוודאי נתון במחלוקת בין המפרשים, האם יעקב ידע או לא ידע על מכירת יוסף. רש"י, לאורך הפרשה, אומר מספר פעמים, שיעקב ידע על מכירת יוסף. גם לדעת רשי, אחי יוסף שבאו ואמרו לו, אביך ציווה לפני מותו למור, סענה לפי שעבדי אלוהי אביך וכולי, גם לדעת רשי זה לא היה אמת, אבל לא מפני שיעקב לא ידע על מכירת יוסף, אלא בגלל שהאחים שינו בדבר מפני השלום. כי יעקב לא ציווה את זה, כי באמת הוא לא חשד ביוסף. אבל משמע בכל מקרה שיעקב ידע על מה שהאחים עשו ליוסף, הוא רק לא חשד בהם שהוא יפגע בהם לאחר מותו. רש"י באמת לאור זה מבאר כמה דברים של יעקב שהוא אומר להם בברכות או בדברי הפרידה של יעקב מבניו, כמה מהדברים שהוא אומר רש"י מפרש על בסיס מכירת יוסף. למשל, כשעל הפסוק שמעון ולוי אחים, אומר רש"י בעצה אחת על שכם ועל יוסף. או למשל, על הפסוק מטרף בני עליתה, אז הוא מפרש, ממה שחשדתיך בטרוף טורף יוסף חיה רעה חלתו, על בני עליתה. כן, יהודה, אתה בני עליתה. רש"י מפרש את הפסוק מטרף בני עליתה. הרשב"ם אגב חולק על זה בחריפות רבה, והוא מתבטא בצורה חריפה, מפרשו במכירת יוסף לא ידע בשיטה של פסוק ולא בחילוק טעמים כלל. כן, הרשב"ם אומר ביטוי חריף מאוד, לכן כנראה הוא לא מזכיר שרש"י בעצם הוא זה שמפרש. כיוון שרשי בדרך כלל נהג בכבוד רב כלפי סבו, רשי. אבל כך רשי בכל אופן מפרש. האם ניתן מתוך פשוטו של מקרא להוכיח כאחת משתי הדעות? האם באמת במחלוקת הזאת בין רשי לבין הרמב"ן, האם יעקב ידע על סיפור מכירת יוסף או שלא ידע, האם ניתן להוכיח את זה? לדעתי אפשר בהחלט להביא ראיה לגישה של הרמב"ן, דווקא מתוך הדברים האחרונים שציטטנו בשם רשי על הפסוק מטרף בניאליטה. הטענה, אני חושב, צריכה להיות פשוטה. אם באמת יעקב סלח ליהודה על כל השנים שבהם הוא התאה אותו יחד עם האחים שלו, רק בגלל שיהודה הציע למכור את יוסף ולא להורגו, הרי כך רשי מפרש, מטרף בני עליתה, למה עליתה? בגלל שאתה אמרת מה בצע. אז אם באמת סלח יעקב ליהודה רק בגלל שהוא הציע למכור את יוסף, אז למה יעקב תוקף בחריפות את ראובן על פרשת אז חיללת יצועי עלה? הלא ראובן היה זה שלא היה שותף בכלל בכל מכירת יוסף, וכל מה שהוא רצה היה להציל את יוסף, להשיבו אל אביו. ובפרט, אם רואים את הרצון, ניתן בהחלט לראות את הרצון של ראובן להחזיר את יוסף כתיקון לחטא שלו בפרשת בלהה. כלומר, החטא שלו בפרשת בלהה היה, כמו שאנחנו מכירים בהרבה מקרים בתנך, של מישהו ששוכב עם פילגש, האב, הוא בעצם נתפס כמי שרוצה לרשת את מקומו. ובזה שראובן הלך והציל את יוסף, למרות שהוא ידע שיעקב אהב את ישראל, ישראל אהב את יוסף מכל בניו, היה בזה תיקון. אז אני חושב שהעובדה שיעקב מברך כל כך את יהודה ומקלל בלבד את ראובן, היא ההוכחה הברורה שהוא לא ידע מפרשת מכירת יוסף על כל הפרטים שבה, וממילא הוא גם לא ידע על תשובתו של ראובן. ועל כן אני חושב שצודקים דברי הרמב"ן שיוסף לא סיפר לעולם ליעקב על הפרשה, ובכך מתקן יוסף ומגיע לתשובה מלאה. אנחנו אמרנו קודם שהדרך של יוסף ביחסו לאנשי מצרים וביחסו לאחיו מבטאת את התשובה שלו. ומעניין ששתי הפרשיות שדיברנו עליהן, הפרשת יחסו של יוסף למצרים ופרשת יחסו של יוסף לאחיו, שראינו בהם תשובה הן לגבי תחושת הגאווה של יוסף ועוצמת הכוח, והן לגבי הבאת הדיבה הרעה של האחים אל יעקב, אפשר לראות בשתי הפרשיות המתקנות את הקשר הלשוני שאני חושב מחזק את המהלך שאנחנו הלכנו בו. גם כשהמצרים פנו ליוסף, וגם כשהאחים של יוסף באים אליו בפרשה שלנו, הם משתמשים בביטוי שבו הם אומרים, אנחנו מוכנים להיות עבדים. כן, דיברנו מקודם שהמצרים באו ואמרו, נמצאכם בעיני אדוני והיינו עבדים לפרעו, וגם אחי יוסף באים אליו בפרשה שלנו ואומרים, הננו לך לעבדים. ראינו את הנקודה המרכזית בשתי הפרשות שיוסף מגיב בצורה נוחה לפונים אליו, הן למצרים והן לאחיו. אבל בשתי הפרשיות מבחינה לשונית אפשר לראות את התגובה בלשון דומה. יוסף אמר לאנשי מצרים, כמו שאמרנו מקודם, ארבע הידות יהיה לכם לזרע השדה ולאוכלכם ולאשר בבתיכם ולאכול לטפכם. גם בפנייה לאחים שלו, אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת טפכם, אז אפשר לראות את הקשר. ובאמת, הקשר בין שתי הפרשיות מקבל משמעות, כיוון ששתי הפרשיות הם חלק ממהלך אחד שמתקן את דרך התשובה של יוסף ביחסו לסובבים אותו. לסיום אני אומר שקשה לעסוק בתשובתו של יוסף בלי לציין את פרשת אשת פוטיפר, שהייתה הסיבה המרכזית מדוע חז"ל כינו את יוסף בתיאור הייחודי יוסף הצדיק. אין ספק שבפרשה הזאת מבטא יוסף מידת צדיקות גדולה, הן מבחינת פן העריות שיש בזה, והן מבחינה מוסרית כשהוא אומר איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך, וכו'. לא עסקתי היום בפרשה הזאת של אשת פוטיפר, כי דווקא בפרשה הזאת לא כל כך נראה קשר ברור בין המעשה החיובי שהוא עושה שם לבין התנהגות כלשהי של יוסף בעבר. אם כי ברור שניתן לראות בהתנהגות הכללית של יוסף, ההתנהגות המוסרית של יוסף, חלק מתהליך כללי של חזרה בתשובה. אבל אולי יש לזה נקודה נוספת. בהתחלת האירועים, בפסוקים שמתארים את הבעיות של יוסף בתחילת דרכו, אז רש"י אומר, והוא נער שהיה עושה מעשה נערות, מתקן בשערו, ממשמש בעיניו, כדי שיהיה נראה יפה. ורש"י חושב שכך גם נהג יוסף בבית פוטיפר, כשכתוב, היי יוסף יפה תואר, אז אומר רש"י, כיוון שראה עצמו מושל, התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו. אז אם זה כך, אז באמת אפשר לראות בצורה ברורה את התיקון בפרשת אשת פוטיפר. אבל ההתנהגות הזאת לא מפורשת בפשוטו של מקרא, כבר הרמב"ן שם העיר על זה, ולכן אפשר לראות בה בהחלט צעד של תהליך של התגברות יוסף על יצריו באופן כללי, ומכוח אותו מעשה, שזה באמת המעשה הראשון, מכוח עמידתו של יוסף הצדיק בניסיון הזה, הפך להיות יוסף יותר מאשר צדיק, כיוון שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים, ואם גם יוסף בסופו של דבר חוזר בתשובה ומתקן את דרכו, אז ניתן לומר שיוסף הוא התחיל את דרכו כצדיק וגמר אותה הרבה מעבר לזה. במקום שבעלי תשובה עומדים, ובכך הסתיים ספר בראשית, ובכך מסתיים ספר שבא לומר מסר שכבר דיברנו עליו בפעמים קודמות, האחים בעקבות אימם מתחילים דרך חדשה, לא דרך של יחידים אלא דרך של עם. דרך של עם, עם איננו יכול לחיות מאנשים שהם כולם צדיקים שלא חוטאים בכלל. אבל המסר המרכזי של סיפורי ספר בראשית הוא שגם אם אדם חוטא, זה לא מסיר מעליו את האחריות לנסות לתקן, לשוב בתשובה ולהגיע בדרך זאת ליצירת עם ישראל. אני רוצה להוסיף כמה מילים לגבי השבוע הקרוב שאנחנו כאן בקשת מקדישים אותו לגיוס תרומות ומשאבים להמשך פעילותו של בית המדרש הווירטואלי ושידורי קשת בתוכו. אם אתם שומעים את מה שאני אומר עכשיו, פירושו של דבר שאתם מקשיבים לשיעורים בקשת, ואני מאוד מקווה שכל השומעים אכן מרגישים את החשיבות שיש במערכת הזאת של בית המדרש הווירטואלי וקשת בתוכו. הסיטואציה שבה אני נמצא ברגע זה, אני יכול לומר לכם באופן אישי, אני יושב כאן בחדר אמסטרדם בספרייה בישיבה, לבד, רק ספרים מולי, ואני מדבר, וזה די מוזר להעביר שיעורים בצורה כזאת, שאני מדבר אל הקירות פשוטו כמשמעו. אבל מה שבאמת נותן לי את התחושה שהדבר הזה הוא חשוב, זה כשאני פוגש אנשים, שומע מאנשים, ולעיתים רחוקות גם תגובות שמגיעות במייל, שמענו את השיעור ורצינו לומר ככה ורצינו לומר אחרת, ואנשים באים ואומרים עד כמה הדברים האלה הם חשובים, ואחד אומר שזה מה שהוא עושה בנסיעות, ואחד זה מה שהוא עושה כשהוא שוטף כלים, ואחד אומר שזה מה שהוא עושה כשהוא עובד בגינה, או כשהוא עושה הליכות, או ריצות, או משהו כזה. העובדה שאפשר להשתמש בכלי הנהדר הזה, לשמוע עוד תורה וללמוד עוד תורה, זה מה שבאמת נותן לנו את הזכות להיות חלק בזה, ולנסות באמת להפיץ את לימוד התורה בדרכים שאבותינו לא זכו להם. אשרינו שאנחנו יכולים להשתמש בכלים המודרניים האלה לקדושה ולטהרה. וכידוע, אם אין קמח אין תורה, המערכת הזאת, ההפעלה שלה עולה כסף, הרבה מאוד אנשים עובדים בה במסירות רבה מאוד כדי להמשיך ולתפעל את זה, בראשם הרב ביק, שמשקיע את מרב מאמציו בכל עת לעניין הזה. ולכן כל מה שאנחנו מבקשים זה, אנחנו מנסים לתרום את חלקנו מצידנו, תוכלו גם אתם לתרום להמשך המפעל הזה. אנחנו נודה לכם ברמה האישית, אבל באמת מתוך אמונה שמה שאנחנו עושים זה דבר שהוא חשוב וטוב לעם ישראל ולתורת ישראל, אז נראה את זה כפרויקט שכולנו להמשיך את קיומו של המפעל הזה, שנזכה בעזרת השם ובעזרתכם להגדיל תורה ולהאדיר. תודה רבה ושבת שלום.